ברוכים הבאים לפודקאסט החדש שלנו, נפשי צמאה לאהבה. אני רמי חוכמה, מנחה ללימוד חשיבה הכרתית על פי ימימה, יחד עם טליה והקנין שעוסקת בלימודי תורה וקבלה. בפודקאסט שלנו נעלה בכל פעם עניין לבירור מתוך פרשת שבוע, חג או כל עניין מהותי מעולם היהדות, ונבין איך הוא מתחבר לעולם הנפשי שלנו. התורה כמהות ולימוד חשיבה הכרתית ככלי לחיבור המהות אל הנפש. נפשי צמאה לאהבה. האזנה מהותית לכולם. היי טליה. מה שלומך?
שלום רמי, מה נשמע? זה כיף לנו. מאוד מאוד מתרגשת ושמחה.
גם אני, ממש. הדבר היחידי שכרגע על פניו משותף, זה שאנחנו שני מפונים. ותכף נבין מה עוד יש לנו במשותף. על מה אנחנו מדברים היום?
האמת שחשבתי לדבר קצת על מגילת אסתר ועל שמחה, כי אני מרגישה טוב, זו תקופה שהיא מאוד מאוד קשה. מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, אנחנו בחודש אדר. ורציתי שננסה אולי ללמוד על שמחה שהיא לא תלויה בדבר. כמו שיש אהבה שאינה תלויה בדבר, אז יש גם שמחה שאינה תלויה בדבר, שזה איזשהו משהו שהוא יותר קשור לפנימיות שלנו, להתבוננות שלנו. זה נראה לי משהו חשוב בימים האלה, ומגילת אסתר הרבה עוסקת בתנועה הזאת של השמחה, למצוא את השמחה.
אז תספרי קצת גם לי, גם למי שלא מכיר, מה יש במגילת אסתר בקצרה?
נתחיל בזה שזה טקסט כל כך יפה. הוא גם מצחיק. יש פה משהו שהוא טיפה מוגזם כזה. ואומרים שהסיפור של המגילה הוא בעצם מספר על החלקים בנפש שלנו. אבל מאוד, בגלל שלבן אדם מאוד קשה לראות את עצמו, נגיד הייתי אומרת לך, רמי, אתה כזה וכזה, קשה לשמוע, זה קצת מביך. כי יש לנו אגו. אז מספרים סיפור על מישהו אחר, על איזה חשברוש, על איזה אמן, על איזה אסתר, על איזה מרדכי, על איזה עם אחד שהוא מפוזר ומפורד מכל העמים, ומה שקורה לו, ואיך הוא מצליח להפוך את הגורל שלו. כן, איך הוא מצליח, הולך להגיע משהו שהוא איום ונורא, ואיך הוא מצליח להפוך את הפור, להפוך את הגורל. ובכלל זה שיש גורל, זה מעניין, שיש איזה יום אחד שהוא נפל בו הפור. וגם שם יש איראנים כמו שלנו, יש את הפרסים שהם כובשו את כל העולם, ועכשיו המשנה למלך רוצה להשמיד את כל היהודים. זה בעצם מגילה שהיא מספרת סיפור שהוא מוגזם וקיצוני על דמויות אחרות, אבל זה בעצם בא לספר סיפור מאוד יפה עלינו, ששופך אור על הדמויות בתוכנו ועל הקושי שלנו לשמוח.
זאת אומרת, את אומרת, דרך המגילה בעצם הדמויות וחלקי הנפש שלהם, מתוך זה אנחנו יכולים ללמוד על עצמנו.
לגמרי, כן, כן.
אז תני דוגמה.
אז אני אתחיל בדמות שאני מאוד יכולה להזדהות איתה. האמת שאני מזדהה עם כל הדמויות.
איזה דמות את הכי אוהבת?
אין שאת כולם.
אוקיי.
יש ארבע דמויות מרכזיות, בכלל בתורה יש ארבע. ארבע בנים, נכון?
כן.
ארבע כוסות.
דלת אמות.
דלת אמות. ארבע עולמות, יש כאילו ממש המקום של ארבע, ארבעת המינים בסוכות שמברכים. וזה מאוד מאוד יפה שתמיד החלקים, יש לכל אחד את החלק. והאמירה שיש בתוכי את כל החלקים האלה, היא ההתחלה של הריפוי.
מי הם הדמויות רגע?
אז יש את החשברוש, ויש את אמן, ויש את מרדכי, ויש את אסתר, ויש גם עוד כל מיני דמויות משנה כאלה, אבל הם, הם ההיילייט, הם הכוכבים הראשיים של הסיפור.
אז את אומרת, ארבעת הדמויות האלה בעצם הם מציירים לנו איזשהו ציור של הנפש, של המורכבות של הנפש שלנו?
כן.
על כל הצדדים שלה.
כן. כן, ואת הקושי שלנו לקבל את החלקים השונים שבתוכנו, וזה יוצר מאבק. זה יוצר איזשהו רצון להשמיד חלק, כן? רצון להתנגד לחלק מהותי בתוכי. יש איזשהו מאבק בין שני החלקים, שבסוף פורים אומר, עד אלו ידע בין ארור המן לבין ברוך מרדכי. כאילו יש איזה עד אלו ידע הזה, זה בעצם בכלל הלא לדעת. תחליט הידיעה שלא נדע. מקום הזה שיוצא ממה שאתה יודע בבירור, זה טוב, זה רע, זה אסור, מותר, זה יפה, זה מכוער, כאילו. המקום הזה שמטשטוש הדעת, וכמו שרבי נחמן ברסלב אומר, לזרוק את השכל, זה לוקח אותנו לאיזה עולם אחר שאנחנו לא מכירים, שעולם שהוא קצת יותר של חוויה, של רגש, שאין בו אסור או מותר, יש בו יותר לב, הייתי אומרת, יותר כמו ש... שצדה טוב ורע, עץ החיים. יש בו יותר מעגליות של חיים.
אז רגע, אז אני רק שואל את המובן הזה של ארבע דמויות שבעצם מאירות על חלקים בנפש שלנו, שאם נקרא לזה בפשט, יש חלקים טובים, יש חלקים לא טובים, נניח. המן, חלק לא טוב.
כן, בעולם של הדעת יש המן שהוא, אם, לפני ששותים בפורים ועושים עד לא ידע, אז יש מאבק, ו- כן. והמן הוא בעצם מסמל בכלל המלאק. יש מצווה, מחות ימחה את זכר המלאק. זה מאוד מעניין, למחות את זכר. זכור את אשר עשה לך המלאק, לא תשכח. ומחות ימחה את זכר המלאק, אבל לא תשכח. כאילו זה גם, זה כאילו אתה רוצה לשכוח משהו, ולמחות אותו ואת הזכר שלו מהעולם, אבל, אבל אתה כל הזמן מזכיר.
כן.
וזה גם... נשיאת הפכים מאוד מעניינת. אז הסיפור של החלק הזה שנקרא המלאק ושל המן, הפעם הראשונה שאנחנו פוגשים את המלאק בתורה, זה כשבני ישראל יוצאים ממצרים, והם מסכנים אחרי טראומה מאוד גדולה, פליטי סוג של שואה הייתה שם, של עבדות מאוד מאוד קשה, עברו שם דברים מאוד קשים ויצאו. ואז מגיע המלאק. והמלאק, מספרים עליו שהוא מזנב בנכשלים. הוא לא בא מקדימה, הוא לא בא למי שחזק, הוא בא לחלק החלש, והוא מזנב בו, והוא מציק לו. כן, כאילו זה איזשהו חלק בתוכי שהוא אכזרי לחולשות. לכן בפורום יש מצווה לתת מתנות לאביונים, ובעומק זה גם לחלק החלש שבתוכי, כי זה מאוד מעניין, כי היה יכול להיראות טבעי שכשמתגלה חולשה, יתגלה רחמים.
כן.
אבל כמו שאנחנו רואים אצל ילדים, לפעמים כשמתגלה איזה ילד שהוא חלש או שמן, או... זה מעורר איזה לא חמלה. וזה סוג של טבע של האדם, שאנחנו מאוד אכזרים הרבה פעמים לחולשות שבתוכנו. כן. כן, זה לא מספיק שאתה חלש במשהו ולא טוב במשהו, וזה לא החלק שאתה בו... אז אתה לא מפסיק לרדת על עצמך על זה, ומציק 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 ומציק.
אז המן הוא כזה?
המן הוא כזה, כן.
אז אפשר להגיד, אני רק מזכיר לעצמנו, אנחנו מדברים קצת מעולמות של מהות ותורה, ועם ישראל, לבין לימוד של ימימה. שבלימוד של ימימה אנחנו לומדים, בעצם מתבססים, לא לומדים תורה, אבל מתבססים לחלוטין על... מהות התורה.
נכון.
דרך הכרה, זה לימוד של הכרה, לומדים נכון. להכיר את חלקי הנפש שלנו.
נכון.
אז אם אנחנו מדברים על המן, אז אפשר להגיד שהוא קצת מקביל למה שנקרא בלימוד הזה, העומס שלנו. כן, אז גם אם אנחנו לא כרגע יודעים באמת מה זה עומס, אבל מורכב משיפוט, מכעס, מחוסר קבלה,
כן.
מביטור, מדרישה, חלקים כאלה של הנפש, אז איך זה מתקשר לדמות כמו המן, שכמו שאמרנו בהתחלה, זה חלק מתוך המבנה כן. שלנו.
אז המן זה בן אדם באמת מוצלח. הוא השיג כל מה שהוא, כל מה שאתה עכשיו, זה כאילו חלק בנפש, חלם חלום והגשים. אומרים שהוא, לא, שהוא הגיע ממשפחה לא פשוטה, והמלך אחשוורוש אימץ אותו. והוא כנראה עבד מאוד קשה והיה בחור מוכשר. והוא הגשים את החלום. הוא נהיה משנה למלך של מעצמה, של נשיא ארצות הברית. כאילו באמת, הצליח להגשים את החלום. עכשיו, מה יפה? שמספרים שההצלחה שלו היא לא רק הצלחה כלכלית או הגשמה של קריירה, אלא הוא היה מאוד אהוב. הוא היה זרש בכל אוהביו, והוא היה בעל משפחה, אישה שתומכת ומייעצת לו, שהם שותפים ויש לו ילדים. זה בן אדם שבאמת כאילו יש לו הכל, וכל זה אינו שווה לי אם מרדכי היהודי לא משתחווה אליי. וזה מקום שהוא אומר, אם יש משהו אחד שלא מסתדר, שום דבר לא שווה.
זאת האמירה של המן.
זה האמירה של המן.
זאת הנפש שלו.
כן, כן, כאילו מאוד, גם זקוק לאישור מבחוץ, כאילו שהכל ישתחווה לו. ואם משהו אחד לא מסתדר בפסיפס, הוא הולך עכשיו להחריב את הכל.
איך אנחנו עושים את זה בעצמנו? איך האמן הזה, האומס הזה?
אז אנחנו נקרא לאמן הזה בשם אגו. כן, יש לנו אגו בריא גם. כאילו התורה היא אף פעם אין בה טוב ורע. אנחנו נכנסנו כאן לעולם של עץ החיים, התורה נקראת עץ החיים היא. אז כשנכנסים לתוך העולם של עץ החיים, אין טוב ורע ואין אסור ומותר. למרות שהתורה מאוד עסוקה בזה, וזה מעניין, ונדבר על זה אולי לא היום. אבל הזוהר הוא קורא לדבר הזה אלמה דה פירודה, העולם של הנפרדות. והעולם של הנפרדות זה איזושהי תודעה בתוכנו שהיא כל הזמן מפרידה, והיא לא מצליחה לקבל את המעגל של החיים, שבמעגל של החיים יש תנועות כל הזמן של גבוה ונמוך ושל שלכת ושל צמיחה מחדש ושל גאות ושפל. זה אף פעם לא משהו שהוא קו ישר, שהכל צריך לתתק, לעמוד, כולם צריכים לעמוד, כולם צריכים להשתחוות לי, הכל צריך לעמוד בלוז. כאילו, יש חיים, והחיים יש בהם גם ריקבון, ויש בהם גם דיכאון, ויש בהם מוות.
אז לאמן יש חלק...
לאמן יש קושי לקבל את החלק בתוכנו של אמן, הוא רוצה שלמות. כן. הוא רוצה להגיע להכי גבוה, וככה הוא רואה את החיים, ואם הוא לא משיג את כל המטרות שיש לו בראש, זה לא שווה, ולא שווה ברמה הכי עמוקה שיש. אתה רואה בן אדם כועס, מסתובב כועס, והוא את כל האנרגיה שלו מוציא, איך הוא עכשיו משמיד את כל היהודים, את כל החלקים שלא משתחווים למה שהוא לא
רוצה. אז אם רגע לפשט את העניין ולהביא את זה אלינו, ככה אני אוהב תמיד להבין את הדברים וגם את התורה.
בשביל זה אנחנו לומדים ביחד.
נכון.
רמי, בכלל אני רוצה להגיד שזו זכות גדולה. ותכננו את זה כל כך הרבה זמן.
נכון.
והיו עיכובים בדרך. כל הכבוד לטובה.
ממש. הנה עכשיו אפשר להאמין שכל הכבוד לטובה.
ממש שמחה על המפגש הזה בין תורת ימים לתורה. זה מרגש מאוד.
נכון. גם אני. אז בעצם ממה שאת אומרת על אמן, יש כאן את החלק הנפשי הזה של תלות. זאת אומרת, הוא עוסק בדברים טובים, בסופו של דבר. הוא רוצה להצליח, הוא רוצה להתקיים, הוא רוצה לעלות, הוא רוצה לנהל ממלכה, המון דברים טובים, אבל חלק אחד קטן מפריד בין זה לבין שמחה.
בדיוק.
שאנחנו עוסקים בשמחה.
נכון.
נכון? אז התלות במה שאני מדמיין נכון, טוב,
נכון.
הצלחה, הוא בעצם החלקיק הקטן הזה שמפריד, נניח, בין הבנה, או בין נגיד סבל, לבין שמחה.
ממש ככה.
אוקיי. אז זה חלק שקיים בכולנו.
כן, אני חושבת שהייתי יכולה אפילו בעומק להגדיר אותו, כחלק שהוא צריך שליטה כל הזמן, שהוא מרגיש שהוא שולט במציאות. ואז הוא גם מאשים את עצמו עם משהו לא עובד. חושבת שכאילו הכאב של המן והתסכול שלו, זה איך זה יכול להיות? אני כבר יודע לעשות את זה ואת זה, וכל העולם מתכופף, אני למדתי, אני עשיתי NLP, אני יודע לזמן מציאויות. זה יכול להיות גם אדם רוחני.
כן.
כן? שכאילו אני יודע, או אדם שהוא באמת יודע לתקתק דברים כבר מקצועית מאוד, או אדם שרוחני, אבל משהו לא שר למרות שלו. פתאום איזושהי הבנה שהוא לא שולט במציאות, וזה נורא מתסכל. כי יש לנו איזושהי אשליה שבאמת אנחנו שולטים במציאות.
נכון.
נכון? ופתאום, אנחנו רואים את זה גם בתקופה הזאת, שמישהו פתאום מושך את השטיח מתחת, והאדמה מתעררת לנו, ופתאום כאילו, רגע, אני לא שולט במציאות, כאילו זה לא... ואז כועסים, ואז מוכזבים, ואז יש אשמה, ואז יש רפרטואר של רגשות שלוקח אותנו מהשקט, מהשמחה.
אז הוא גם בעצם, אפשר להגיד, זה גם מה שמתקשר לפורים, זה גם בעצם ההסתר של החלק האמוני.
כשאדם
מנסה להיות בשליטה מלאה, אם זה לא מתרחש, אז הוא לא מתקיים. אז יש פה הסתרה.
ממש.
אז אפשר ללמוד
איך
דווקא...
איך בימים, מה קוראים לזה? כאילו, יש חלק שבימים היא מדברת על שליטה, על
היא לא מדברת על שליטה, היא מדברת על שליטה דווקא במצב, במקום הטוב של זה.
אוקיי.
אז כמו שדיברנו מקודם על החלק הזה שהמן קצת מגביל בחלק הנפשי שלו לאומס, מה שהאומס הוא מעכב אותנו, והאומס הוא מסתיר. אז זה כמו משקפיים שהדבר הראשון שאני רואה דרכם זה דרך האומס. ואז האומס מסתיר לי את הטוב שבי, את המהות שבי, את האמון, את הביטחון בחיים. וככה אני פועל. ואז יש גם הצדקות, זה נקרא בלימוד, יש הצדקה לכל מה שאני פועל.
כן, כי אני באומס.
נכון.
אז מותר לי לעשות את זה ואת זה ואת זה, כי אני באומס.
אז אם נניח לא מקשיבים לי, אז ברור שאני או יכעס או יגרוש, או יוותר גם.
כן.
או ישמיד.
או ישמיד, נכון. זה מה שאמן, הוא כועס. במקום ללכת פנימה ולעשות עבודה פנימית ולפגוש את החלק הזה שלו. אוקיי, אז עכשיו לא עשו מה שאני רוצה. קורה לכולנו, כולם יכולים להזדהות עם זה. אנחנו לועגים לאמן ואומרים, איזה חי בסרט, אבל כולנו ככה, יש לנו הכל.
כן.
ברור שיש לנו את הדברים שלא מסתדרים בחיים, אבל יש גם הרבה דברים שמסתדרים בחיים שלנו, וכל אחד בחיים שלו יצא להגיד, כל זה לא שווה לי, אם, כך, כך, כך.
כן.
נכון, כאילו...
יש פה גם עניין שכשנמצאים בתודעה כזאת, אז חושבים שמה שבא מבחוץ ומעכב את הכביכול הצלחה הזאת, יש לנו אשמה כנגד הדבר.
נכון. זאת אומרת... כן, זה ממש. זה, הוא נהיה אובססיבי, מתעסק במרדכי, כי יש לו ילדים, משפחה, ממלכה לנהל. נהיה אובססיבי. עכשיו רק מרדכי, וכולנו מכירים את זה.
כן.
נכון? פתאום העולם מצטמצם. לזה אידיוט אחד שחצה, שחתך אותנו בכביש, אין אותנו, כל התודעה.
יפה, אז הבנו חלק בסיסי בנפש של מה שהמן מביא, ואיך מצד אחד אפשר לראות מה החלק הזה בנפש עושה ומעכב בנו מהתפתחות, ומצד שני, לקבל שיש בנו את החלק הזה.
כן.
אוקיי.
כן. אני חושבת שבכלל מגילת אסתר היא עוסקת במלכות, בהנהגה. זה גם מאוד קשור לתקופה הזאת, או בהגשמה.
הנהגה דווקא זו מילה מאוד מעניינת בשבילי. הנהגה להנהיג את עצמנו.
כן,
איך אני מנהיג את עצמי.
איך אני מנהיג את עצמי.
נכון, כי הנהגה היום בימים שלנו זה משהו שמעורר בנו קצת...
איך אני מנהיג את עצמי, וגם הרבה פעמים יש לנו רצון להגשים את עצמנו.
נכון.
וזה לא עובד לנו, זה מתסכל.
יש סתירה פתאום בין הדברים.
נכון, ואני חושבת שהמגילת אסתר היא שואלת שאלה מאוד עמוקה, למה אתה יוצא למלוך? מאיזה מקום אתה רוצה עכשיו שישמעו את הקול שלך או להשפיע בעולם? ואז אנחנו רואים שתי דמויות שהן מאוד מגוחכות בעינינו, אמן ואחשוורוש, שאתה רואה אותם מסכנים, מסתובבים סביב עצמם ורוסים לעצמם את החיים. כי המקום שממנו הם רוצים לצאת החוצה, הוא מקום שרוצה לקבל, בעצם. המקום שכנראה ילדי, שיש לו איזשהו חסך, שזה מאוד...
כי מה רע בלרצות לקבל?
החוכמה היהודית היא נקראת חוכמת הקבלה. אנחנו בסוף רוצים לדעת לקבל. זה חשוב לדעת לקבל, כן? זה... אבל המקום הזה שהוא רוצה לקבל לעצמי, הוא לוקח את החופש מלהיות פשוט מה שאני רוצה, בלי תנאי. כי הרבה פעמים, אם אתה שם לעצמך כתנאי להגשמה שלך, קבלה מסוימת של כסף או של כבוד, או שאתה מאוד, מאוד מוגבל. והתורה היא נקראת, אל תקרא חרות על הלוחות, כי היא מחרות על הלוחות. היא באה לתת לבן אדם חופש. מהאובססיביות הזאת לקבל הכרה, לקבל כבוד, לקבל...
כן.
זה הפוך על הפוך, כי התורה היא עוסקת בקבלה, כי בסופו של דבר אדם הוא לא אמור להיות דרוויש, כאילו.
כן.
אבל אמן, אתה רואה בן אדם שהוא מאוד... יש לו הכל, זה אומר הוא צליח לקבל, אבל זה לא נחווה כקבלה, הוא כמו אני, נכון? וגם אחשוורוש, כאילו, מלך.
מעצם זה שהם לא מסכימים שמשהו לא יקרה כפי שהם רוצים.
כן, אתה כאילו מתנהג בתסכול, בכאב, בכאילו חרב עליך עולמך, יש לך מלא, אוקיי? אז כאילו, אז בעצם, מה שאנחנו צריכים לעבוד עליו, זה על הכלי קבלה שלי.
צריך כן? להיות באיזון, הכלי קבלה הזה. תגידי, איך רצון נכנס בתוך הסיפור הזה? כי בסופו של דבר יש להם רצון מאוד גדול לקבל, נכון? הם רוצים להשיג, כי בכל זה משהו טוב. ויש הרבה עניין במילה הזאת של רצון, ואני מניח גם בעולם של קבלה, רצון לקבל זה משהו טוב.
רצון לקבל זה יכול להיות, זה כמו שהתורה יכולה להיות שם מוות או שם חיים. רצון לקבל יכול להיות הדבר הכי... מקביל אותך שיש, כן? התורה היא לא עוסקת במוסר, כמה שזה מפתיע לשמוע.
כן.
היא עוסקת בעונג, עוסקת בחופש, עוסקת באמת בקבלה. אז זה יכול להיות הדבר שהכי ממלא אותך ומשמח אותך ומענג אותך, או שאתה מקבל משהו והוא גורם לך תחושה של מיאוס, אתה יכול לקבל או לאכול, או להיות במיניות, זה כאילו סוג של מילוי, נכון? אתה ממלא כן. איזשהו... צורך שלך. האם תרגיש מזה מלא, מסופק, שמח? זה שאלה באיך הכלי שלך מכוון, אוקיי? בתורה קוראים לזה מלאכת הזיכוך. אם הכלי הזה הוא זך, אם יש לו יכולת לקבל בצורה שזה נחווה כקבלה, שזה מרגיע, שזה מספק, שזה מנחם, ולא גורם לאשמה, ולתסכול, ולעוד, וזה לא מספיק, ולרדיפה.
כן, שאלתי את העניין הזה, אולי זה גם משהו לדיון בפני עצמו, אבל הרצון, בין הרצון האישי שלי, שהוא קצת, כמו שאמרת בהתחלה, האגו, לבין רצון מהותי, שאני מבין את הקבלה שאני מקבל, לא רק מהרצון האישי שלי.
אז בוא תגיד על זה כמה...
אני חושב שזה גם קצת קשור לפרשה שלנו עכשיו, פרשת תרומה, שמתעסקת בבניין בית המקדש, שבעצם הקדוש ברוך הוא רוצה שנבנה מקדש שבו הוא יוכל לשכון בתוכנו.
כן.
זאת אומרת, הוא רוצה לעורר...
בנו לי משכן ושכנתי בתוכם. נכון. מאוד מעניין.
כן, אז הוא רוצה, שאנחנו נרצה שהוא ישכון בתוכנו. שנהיה שלמים, שנהיה אמונים, שנהיה בביטחון, שנהיה מלאים מדבר מהותי. אז כשאני פועל להשגת מטרה כזאת, אז הרצון הוא לא רק הרצון האישי שלי, הוא רצון שמחובר למהות.
נכון.
ואז הוא מדויק, אין לו לא החסרות ולא הפרזות נכון. כמו שבלימים.
זה החלק של מרדכי, שהוא בעצם הרצון שלו, וגם של אסתר, הוא רצון שהוא באמת הנהגה שהיא למען הכלל, שהיא רואה את עצמי... שאני מקבל את כל הכוח שיש, ואת הביטחון, ואת הקריזמה, ואת היכולת, מקבל את עצמי ואת החלקים העוצמתיים שלי, לא בשבילי, אלא בשביל להמשיך אותם, כאילו זה כמו להיות שופר, כאילו שזה עובר דרכי וממשיך הלאה להשפעה. אני לא עסוק בעצמי. עכשיו שוב פעם, זה לא, הלוואי כאילו, זה הכי חשוב לי שנבין את הנקודה, שזה לא עניין של טוב או רע. כן. זה לא מוסרי להתנהג ככה, אלא זה פשוט גורם לאדם סבל. אמן הוא אדם סובל, אחשוורוש הוא אדם סובל, אנחנו לועגים לו. אבל אנחנו בעצם, זה החלקים בתוכנו, כן? כאילו המקום הזה שאדם עסוק כל כך בעצמו, זה פשוט לוקח ממנו את החופש שלו.
אז אפשר להגיד שזה, להגדיר סבל אישי, סבל של אדם, זה שהוא בעצם מחובר רק לרצון האישי שלו.
לרצון האישי שלו, והוא מאוד תלוי בסביבה החיצונית. הקשב שלו הוא מאוד חיצוני.
זה תוצאה של רצון אישי רק לעצמי,
כן.
הופך להיות תלות בסביבה.
כן, אני כל הזמן בוחן מי אני ביחס לאחרים. אני גדול, אני קטן, אני חזק, אני חלש. כן. כאילו אני בעצם מברר, זה עוד חלקים, המן והחשברוש, זה חלקים בתוכנו שהם בסדר, זה כאילו עוד לברר את הזהות שלך, עוד לברר
נכון.
מי אתה. כן. אבל אתה עדיין לא במקום שאתה פנוי ליהנות מהעולם, לשמוח, להשתעשע, להיות ביחסים, לא לראות רק את האחר כאובייקט
כן.
לצורך שלי. כן, כי בעצם החשברוש הוא עושה, זה מאוד מעניין, כי זה אדם שהוא עושה משתאות. הוא לא רוצה לקבל, אתה אומר, וואי, זה לא כמו אמן. זה חלק טריקי בתוכנו. החשברוש הוא משקף חלק טריקי בתוכנו, כי הוא מאוד נדיב, הוא עושה משתאות, הוא זה, אבל הוא עושה את כל זה כדי שמה יגידו עליו. כאילו, הנה, המלך חשברוש, איזה מלך טוב.
זאת אומרת, החשברוש הוא בעצם הביטוי לחלק הנפשי רגשי של המן. הוא מוחצן בחוץ, כי הוא בתלות מאוד מאוד גדולה. המן זה כמו הזרע הזה של האומס, אנחנו יכולים לראות מה קורה עם זה דרך החשברות.
כן.
הוא נורא תלוי בבחוץ, הוא מאוד רוצה לספק.
אבל הוא לא מלך, הוא כמו, מסכן, הוא כמו ילד. מה אתם חושבים עליי? זה יפה, עשיתי יפה, תראו את הבית שלי, תראו את הכלים, תראו כמה פינקתי.
יפה, אתה אומר, זה כמו ילד, זה בדיוק העניין, זה גם בלימוד של ימים, מה? כל הלימוד בנוי על המקום הזה של הפרדה בין הילד לבין הבוגר. אז אנחנו יכולים להגיד בעצם שמה שאני רואה, שתי הדמויות של המן והחשברוש מול אסתר ומרדכי שתכף נדבר, הם בעצם ההפרדה בין הילד לבין הבוגר.
לגב.
בין רצון אישי לעצמי בלבד לבין רצון מהותי.
מהותי, בדיוק.
שאני חלק מה... ודרך כן. הרצון הזה יש את השפע, את הקבלה כן. האמיתית.
אני הייתי קוראת לזה רצון חופשי, כאילו רצון שהוא חופשי, חופשי מתלות ממה יחשבו עליי, ממה זה ייתן לי,
וואו, איזה מה עולם זה
יספק לי.
האם אנחנו יכולים להיות במקום כזה של חופשיים מהתלות
הזאת? להיות חופשיים מהמבט החיצוני הזה, מהשופט הזה, שאדם מביא איזה משהו חופשי, הוא חופשי לעשות מה שהוא רוצה. כן. על זה בעצם התורה מדברת במגילת אסתר.
אבל עדיין מה שיפה בסיפור זה שבאים ומראים לנו את הדמויות האלה של המן והחשברות, כדי שנבין שזה קיים בנו.
נכון.
זה לא, כמו שאמרת, זה לא טוב ורע, זה קיים.
זה קיים.
ואם לא נראה את הקיים בנו, לא נבין...
אז נסבול. כן.
גם נסבול, אבל גם לא נבין את ההתפתחות.
נכון, לגמרי.
לא נבין את מה לשחרר, מה לנקות.
נכון, ואני חושבת שהריפוי של החלקים האלה זה פשוט ההסכמה לצחוק עליהם. לכן מגילת, לכן בפורם יש להתחפש, וקצת לצחוק על עצמך, קצת תפסיק להיות כזה רציני. כן, כאילו אדם שמחופש את צפרדע, כמה פסון הוא יכול להחזיק.
כן.
כאילו קצת יצחק על עצמך, אבל הצורך שלך שיעורו אותך, וגם כשאדם הוא מחופש, אז הוא, זה, הוא לא הוא, אז הוא יותר משוחרר.
כן.
כי אמרתי, הדבר הזה של להיות רצון חופשי. כשאני מחופש, ואני קצת שיקור, אני יכולה להגיד מה שאני רוצה, וגם אם אני לא באמת שיקור, אני קצת מסתול, אני עדיין יכול להגיד שאמרתי, אז אני יכול להגיד, הייתי פשוט שיקור, לא התכוונתי. אני יודעת שבפורים קוראים כל מיני דברים... אתה יודע, שאנשים פתאום מגלים שהם אוהבים אחד את השני, והם התביישו להגיד, כל מיני דברים שמתגלים, שאתה כאילו, כן, אמרתי את זה, היה הרגע שכאילו קצת שחררתי את האגו הזה, את הצורך להחזיק, את
הפוסון. זה דווקא תחפושת במובן הטוב, נכון? כי הרבה פעמים תחפושת זה משהו שלילי.
נכון. אתה יודע שהבעל שם טוב אומר, שיום כיפור הוא כמו פורים בקדושה שלו, שפורים יותר.
כפורים.
כפורים.
נכון.
זה חג מאוד מאוד מיוחד, גם חז"ל אומרים שלעתיד לבוא כל החגים והמצוות יתבטלו וישארו לנו רק ימי הפורים. אני חושבת שהזעקה העמוקה של בן אדם צריכה להיות להשתחרר מהאגו הזה, הוא מביא לנו כל כך הרבה סבל.
נכון, אני לא... חושב אפילו רגע להגיד
כן?
שזה מסר מאוד גדול בתורה שאומנם יש את אלוהים, יש את הקדוש ברוך הוא, אבל לחלוטין יש את האדם, והציווי הגדול בתורה זה שהאדם יהיה עם קול.
כן, השמיעיני את קולך, הריני את מראייך. אנחנו רוצים פה זוגיות.
בדיוק.
שרבי עקיבא מתלבטים עם להכניס את שיר השירים, את הטקסט הזה לתוך התנ"ך. אנשים קוראים על רגליים, מה זה? וזה הזיה, מלא בתיאורים אירוטיים. ורבי עקיבא אומר, כל התורה קודש, ושיר השירים קודש קודשים, כי הוא מתאר את הקשר עם הבורא כקשר של זוגיות, שיש בו לאדם מה להגיד, יש לו, לנוכחות שלו, יש משמעות למילים, לעשייה, יש פה שותפות.
איזה יפה זה.
מאוד יפה, מאוד יפה.
הזוגיות הזאת שנדרשת, כי אנחנו בתוכנו, אם דיברנו על האגו הזה, אז הנפרדות הזאת היא בעצם הפך הזוגיות.
נכון.
אז ממש מהות דורשת מאיתנו מערכת יחסים של זוגיות.
נכון.
איזה נפלא זה, נכון. איזה עמוק.
מאוד עמוק, שבו אני באמת אכפת לי מהאחר. אני אפילו מהבורא, אני לא משתמש בו כמו... הוא ישמור עליי, הוא יגן עליי, הוא ייתן לי מתנות, הוא יעניש אותי, הוא ייתן לי שכר, אלא יש לי פה שותף, אני אכפת לי ממנו, כן? וזה לא בשביל שאני מתחנף אליו, או רוצה לרצות אותו, פוחד ממנו. יש לי מה להוסיף.
יש לי אחריות.
נכון, יש לי אחריות. וזה יפהפה, וזה המקום שמרדכי ואסתר, החלקים שבתוכנו, ששם הם מונחים. שאם לצאת לעולם, אם להיות בעוצמה, זה למען משהו שהוא מעבר אליי. זה למען הטוב של העולם. זה למען יחסים בריאים בין כולם. זה למען השלום של עם ישראל. זה למען האחדות. היא ישר מבינה, כשמרדכי בא ומספר לה מה הולך לקרות, אתה יודע מה היא אומרת? הדבר הראשון שהיא אומרת, מה צריך לפעול? היא אומרת, לך כנוס את כל היהודים, וצומו עליי. כן, היא מבינה שהיא לא לבד, זה לא היא, אני ואני עשיתי, ואני עכשיו יציל את המצב, ולא צריך לערב אף אחד, ואחרי זה גם אני אקח את כל הקרדיט. היא באיזושהי ענווה מבינה, שקודם כל כל הבלגן הזה קורה, כי יש פה בעיה ביחסים, כן, שיש פה עם מאוד מפורד ומפוזר, ככה מתחילה, המגילה, כן, שהמן מספר לחשבו שיש עם אחד מפוזר ומפורד מכל העמים, והיא אומרת לך כנוס, לא בוא תאסוף את הצבא, נלחם בהם, נקים מחתרת, אלא יש פה זה, שוב פעם, פעולה פנימית שצריך לעשות. אם המן הוא הולך בחוץ, אסתר היא אומרת כנסו פנימה. כנסו פנימה, תעשו בדק בית, תתחברו, כן, תתקנו מבפנים את המשפחות, את העם, תחזרו לאהוב, תחזרו ליחסים, תפסיקו להשתמש אחד בשני כמו חפץ. לך כנוס את כל היהודים וצומו עליי. כן? תרפאו את הרצון הזה שהוא רוצה לקבל ממקום שהוא צום, יש בו משהו שהוא כאילו אדם מתמסר. כן? הוא משחרר את הרצון שלו לקבל. והיא מבינה שכדי לעשות, כדי להגיע למצב של הצלה, יש כאן משהו פנימי שצריך להתרחש.
אז איזה חלק נפשי היא בעצם מביאה? בואו ננסה לתמצת את זה. אני שומע כאן את המטרה להשגה בעצם, של נקיות, של עבודה פנימית, של היכולת לשקול בין תפל ועיקר, עצמיות, נקיות פנימית, כל החלקים האלו. אבל מה, איזה חלק תיקון היא מביאה?
אני חושבת שקוראים לזה מלכות. בחוכמת הקבלה... אז הכוח הזכרי הוא נקרא משפיע, כמו במיניות שלנו, והכוח הנקבי הוא נקרא מקבל.
כן.
כן, ויש כאן איזשהו תיקון עמוק לברום שהקדוש ברוך הוא בורא את האדם, זכר ונקבה ברא אותם. זה אומר שבתוכנו גם יש צד זכרי וצד נקבי, אנחנו יודעים את זה.
אחד.
כן,
הם היו אחד בהתחלה.
הם היו אחד, נכון? אז כל אחד יש לו גם את הזכרי ואת הנקבי בתוכו. והספירת מלכות הזאת, כאילו היא הבלנס הזה בין הרצון שהיא להשפיע, למקום שזה, ההבנה שזה משהו נורא 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 פנימי.
זאת בינה בעצם, נכון?
אני חושבת.
הבינה.
כן, כאילו.
יש את זה גם כספירה.
כן.
אבל גם בלימוד של ימים, הבינה היא בעצם בונה. גילה. הבינה היא באמת שייכת ימים, מגדירה את ההבדל בין לימוד לגברים לנשים, שהנשים הן בבינה, הן מבינות דבר מתוך דבר, הן רואות את המציאות, והן לא מחפשות עכשיו להסיק מזה איזושהי תיאוריה גדולה או הגות גדולה מהסיפור, אלא לראות את החלקים ולבנות מהם. אני חושב שמה שאת גם מסבירה פה עם אסתר, זה בעצם לראות את התמונה על כל חלקיה ולאסוף אותה.
נכון.
הכנוס לי הזה שאמר, זה הכינוס, זה האיסוף של החלקים, של כל האיברים, שהתפזרו. זה בעצם סיפור פורים.
ממש.
לאחד אותם מחדש.
ממש.
לאחדות, לאחד, להבנה אחת. זאת בינה.
אז נכון. אז אני חושבת שזה החלק שהוא מלכות. זאת אומרת, מה זה המלכות? קודם כל, הבנה שאני מולכת על כל החלקים שלי.
הנה שליטה.
כן.
טובה.
שליטה טובה.
בניגוד
בניגוד לחשוורוש. ואיזושהי ענווה שהיא אומרת, אני לא אעשה את זה לבד, אני צריכה את כולכם. אני צריכה את הכוח של כולכם.
כן.
אתם חשובים. ואיזושהי הבנה ש... שרק המעשה הפנימי משנה את המציאות לעומק.
נכון.
כי היא יכולה להגיד קדימה, תאסוף את הגברים, נלך, נעשה מחתרת. לא, היא אומרת משהו אחר. אז אני חושבת שזה מלכות. כאילו, גם יש בזה משהו מאוד נינוח, כמו מלכות היא גם השבת. זה לא עליי.
כן.
כן, זה יקרה איתך או בלעדייך, זה כאילו קצת הרפאה, זה אם נגיד לאמן אין אלוהים, כאילו הוא אחראי, הוא אשם, הוא עשה, הוא יתקן, הוא...
כן.
היא כאילו, יש לה איזה, זה לא בידיים שלי באמת, יש פה איזה מלך שצריך לרצות אותו,
כן.
שצריך לבקש ממנו, שצריך להתפלל על הדבר הזה, ויש גם פעולה שאתם צריכים לעשות, אבל היא גם לא חיצונית, היא איזשהו תיקון עמוק פנימי,
כן.
וצריך לחבר חזרה בין המלך לעם, זה מה שהיא עושה. כן? כאילו זה עבודה של אסתר.
איזה מלאכה יש לה.
וואו. וואו, מדהימה.
כנראה שרק אישה יכולה לעשות את זה.
לגמרי.
אז איפה פה מרדכי? יש עניין, רגע, אני ככה חושב ביני לבין עצמי, בזוגיות שביניהם?
אני חושבת שכן, כאילו זה חלקים של זכי ונקבי, כן? כאילו הזכי פועל בחוץ. אבל בסוף היא מצילה את המצב. הוא אמנם מאיר אותה לסיטואציה, והוא בחוץ וקוראים כל הדברים, והוא מביא לה את המציאות. אוקיי? כאילו היא בכלל לא הראה למציאות, היא בתוך ההרמון, היא לא יודעת מה קורה בחוץ. אז הוא בחוץ. והוא אומר לה מה קורה בחוץ, והוא מחובר למציאות, וזה שהולכת להיות סכנה מאוד גדולה. מביא לה את הבחוץ, והיא יודעת מה לעשות עם הבחוץ הזה. היא עושה איתו מעשה פנימי.
בסדר, איך נסכם?
וואו, שהיה כיף. איך אני אוהבת ללמוד תורה, באמת, רמי. באמת, זה ממש כיף, ממש מים חיים. היה מאוד כיף ופשוט ונעים להיות ביחד. אני מקווה שנעשה עוד הרבה כאלה. וגם להגיד לאנשים, שמי ששומע אותנו עכשיו, אנחנו מתכננים לעשות בימי חמישי, בין 7-9. שיעור פרשת שבוע, פה בבית שלי, בפרדס חנה. שיעור שנלמד קצת תורת ימימה, קצת חוכמת הסוד, חוכמת הקבלה, פרשת שבוע, מתוך הפנימיות. ויהיה כיף.
מצוין, נשמע מעולה, ונקווה שמעט שמחה אפשר לזקק מהשיחה הזאת, ושאנשים
כן.
יקבלו אותה. ושיהיה להם חודש טוב לכולנו.
אמן, שיהיה חודש טוב ובשורות טובות, וש... תקום לנו איזה מלכה אסתר שתכנס את כל היהודים ותביא...
זה באמת יהיה חידוש.
נכון? שתביא איזה פתרון פנימי לכאוס הזה שקורה עכשיו. תביא איזושהי רפואה פנימית.
מה שנקרא, אמן, כן יהי רצון.
להתראות.
תודה רבה.